טוב, שלום וברכה לכולם. אתם שומעים אותי? אז אנחנו נלמד, נעשה איזושהי הכנה מסוימת לראש השנה. ניגע בכמה עניינים לפי הזמן, לפי מה שנספיק. ננסה לגוע בכמה עניינים. אבל נתחיל קודם כל לגבי תקיעת השופר. אנחנו רואים שיש איזושהי חרדת נפש בשעה שתוקים בשופר. גם יש כמה פסוקים שמראים את זה. כתוב בספר עמוס, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. כלומר, זה ברור, כן? זה בלשון שאלה, זה ברור. וגם כתוב לגבי מתן תורה, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. אז שוב פעם, חרדה. מה זה החרדה הזו? בסדר? אתם שומעים אותי טוב? כן, בסדר. אז באמת, אנחנו רואים באמת שאדם הוא שוקע באיזושהי גרה יומיומית במהלך השנה. ונדמה לו שהוא... בואו נגיד לכם ככה, אני אתן לכם איזה משל. נגיד אני לוקח דף נייר, בסדר? דף חלק, בסדר? לא כמו זה. ואני עושה בו נקודה במרכז, בסדר? אז מה הרקע ומה המרכז? מה? הרקע זה הלבן והנקודה היא המרכז. זה מה שאנחנו נוהגים לחשוב, נכון? אבל אפשר להסתכל על זה גם אחרת. אפשר להסתכל ש... בעצם המרכז זה הלבן והרקע זה הנקודה. יכול לומר כך, נכון? אדם, אני אברך לכם מה הנמשל, אדם נדמה לו שהוא המרכז, שהוא מרכז החיים, שהכל מתנהל סביבו. המציאות היא כמו רקע, רקע שלו, רקע לתחושות שלו, את עצמו, לאגו שלו, לעיסוקים שלו, לתרדות שלו. המציאות היא רקע, ובשעת תקיעת השופר של ראש השנה, בעצם האדם הוא מתעורר להביט שהוא בכלל לא המרכז, שהוא בעצמו רקע. רקע למה? רקע להופעת השם. רקע לשמיים, רקע לעולם הרוחני העליון. רקע לאור השם שמבקש להופיע דרכו. אנחנו רקע לאלוהות. המרכז זה עבודת, זה הסדר האלוהי של המציאות. ואנחנו רקע לזה. אנחנו לא יצרנו את זה. אנחנו באנו לעולם בדור מסוים, ואנחנו, המצב החומרי שאנחנו נמצאים בו, הגופני הזה, הוא גורם לנו לאבד את המבט הזה כל הזמן. אנחנו חושבים שאנחנו המרכז. אנחנו לא המרכז, אנחנו רקע. וזה מה שקורה בשעת תקיעת השופר. בעצם יש פה פתאום התבוננות מחודשת של האדם על התפקיד שלו, על השליחות שלו, על הנפש שלו, בצורה יותר עמוקה, יותר נכונה. השופר הוא מחריד אותו מהתרדמה שלו, מהמבט הלא נכון, שכזה הוא יתרגל אליו. אתם מבינים? זה מה שקורה בשעת התקיעה. בעצם יש פה איזה קול פשוט כזה, שאני תכף ירחיב את העניין של הפשטות, אבל יש פה איזה קול פשוט שהוא מעורר את האדם לחיות את הקול הפנימי הפשוט שלו, ולגעת בנשמה, לתת לנשמה איזשהו דרור, להופיע, להתפשט החוצה, לחוש אותה פתאום, לחוש את הציווי האלוהי, את הרצון האלוהי ממנו. השופר הוא מעורר את הרצון הכי פנימי של האדם. לחיות חיים של שליחות, לחיות חיים כאלה של הנני, לחיות חיים שהם מקושרים אל טהרת הנשמה. אנחנו נוהגים ערב ראש השנה, לא יודע מה יהיה השנה עם הקורונה וכל מיני דברים כאלה, אבל פשטות. יש איזו הנהגה כזו של ללכת לטבול ערב ראש השנה, כן, גם לפני יום כיפור. יום כיפור זה ממש הלכה גמורה, אבל ערב ראש השנה גם כן זה בעצם חזרה כזה אל המקום הבראשיתי, שהעולם היה מכוסה כולו במים. המקום השורשי הזה, לפני שהיה חלוקה לחיות ויבשה וציפורים, לא, המקום הפשטות הזה של לגעת בתארה של הנשמה, במקווה הבראשיתי הזה, שהוא מתאר מכל הסיבוכיות של העולם. בעצם מה שקורה בראש השנה, אנחנו חוזרים לאדריכליות של ראשית הבריאה. תשימו לב שבראש השנה אנחנו לא מתוודים, נכון? למה אנחנו לא מתוודים? הרי זה אחד מעשרת ימי תשובה, נכון? ולכאורה, אם זה עשרת ימי תשובה, אז מה הסם של התשובה? הוידוי. אבל בכלל לא מתוודים בראש השנה. וזה כתוב בהרבה פוסקים, כן? שלא מתוודים, בסדר? האריזל יש לו איזה... לא משנה, תעזבו רגע את האריזל. בכל מקרה, בפשטות, לא מתוודים בראש השנה. למה? אנחנו עסוקים בעצם, לא עסוקים עכשיו בפרטים. בחטאנו, אבינו, פשענו, כן? חטאתי, אבית. זה, יש לך אחרי זה הרבה זמן, ביום הכיפורים, בשער שמונת ימי התשובה האחרים. בראש השנה אתה כאילו חוזר אל התוכנית הבראשיתית של כל הבריאה. של כל ה... אל השורש של הכל. של רצון השם הפשוט מהעולם. רצון השם הפשוט ממני. אתם מבינים? לא עוסקים עכשיו בפרטים. יש משל כזה בשיר השירים רבה, לזוג שהתחתנו ולא היו להם ילדים, ואחרי 10 שנים החליטו להתגרש. והם באו לרבי שמעון בר יוחאי, והוא דיבר איתם וכו', והוא אמר להם, אתם יכולים להתגרש, כן? אני אומר את המדרש הזה בלשון שלי. אבל תעשו את זה כמו שהתחתנתם, הזמנתם אולם, נכון? הזמנתם להקה, נכון? תזמורת שם, עשיתם איזה הילולה כזאת וכו'. אז תעשו את זה גם ככה. גם את הפרידה שלכם תעשו במעין, בצורה מכובדת. אז אמרו, טוב, בסדר. אז עשו, הזמינו אולם, תזמורת, אני יודע מה. והבעל שתה קצת, וכשהוא ככה היה ליבו טוב ביין, אז הוא אמר לגרושתו, אני יודע מה, לא יודע אם הוא התגרש אותה, או גם שהוא אמר לה, ביתי, תבחרי דבר אחד שאת רוצה מביתי, וקחי לך כל דבר שתחפצי, תקחי לך. תקחי את הדבר הכי יקר, מה שאת רוצה תקחי, בסדר? ותקחי לך לביתך. וזהו, בזה הם בעצם נפרדו, בסדר? אז והיא ציוותה, אני יודע מה, על העבדים שלה שיקחו אותו. הוא נרדם, לקחו אותו עם המיטה שלו, הביאו אותו למיטה לבית שלה, כן? והוא התעורר כזה בבוקר, והוא אומר, מה אני עושה פה? אנחנו התגרשנו וזה. היא אמרה לו, כל דבר טוב אמרת לי, תמצאי משהו, הדבר שאת הכי רוצה מהבית, אז תקחי לך. אז הוא אמר, טוב, בסדר, הבנתי, והם חזרו. בסדר, עכשיו זה היה המחשבה של רבי שמעון בר יוחאי. אז מה המדרש הזה? הוא מדרש יפה, כן, שיר השירים רבה, אבל יש בו גם, הוא גם בעצם משל. משל לעבודה של ראש השנה. כי אם רבי שמעון בר יוחאי, כמו איזה יועץ נשואים, הוא היה נכנס עכשיו לפרטים, ואומר, רגע, בוא נעשה איזושהי תוכנית. מי מוריד את הזבל ביום שלישי? מי שוטף את הכלים ביום רביעי? כאילו להיכנס לפרטים, זה לא היה יוצא מזה, מה שנקרא, נכון? זה כמו העיסוק בפרטים שיש לנו ביום כיפור, של חטאתי, אביתי, פשעתי. יש לנו הרבה זמן, 10 וידויים יש לנו ביום כיפור. וראש השנה... אנחנו עוסקים בשורש, לא בפרטים, בכלל הגדול, ברצון האלוהי מכל הבריאה, למה השם ברא את העולם, מה הרצון שלו מהעולם, בזה אנחנו נזכרים. היום הרת עולם, היום זה היום שתחילת מעשיך, נכון? אנחנו מתבוננים לא בסטייה של הבריאה מרצון השם, בחטאים, בפרטים, אלא אנחנו מתבוננים בסדר הראשיתי שהקדוש ברוך הוא התווה לעולם, בתוכנית האלוהית, ועל פי זה אנחנו מתיישרים. זה גורם לנו לתשובה מאהבה. ככה הרב קוק הוא מסביר, והשופר הוא מחזיר אותנו למקום הזה, להתבונן בנפש שלנו. אמרתי שהנפש יש לה איזושהי חרדה בשעת תקיעת השופר, זה מכניס אותנו למקום הזה של הפשטות. פשטות, למקום של התוכנית הראשיתית, לפני כל הסיבוכיות של העולם, לפני כל הסיבוכיות של המריבות שלהם, שהיחסים ביניהם התעררו אחרי 10 שנים, בלי ילדים, כמו הזוג הזה מהמשל, לא, מכניס אותנו כמו שהניסויים שלכם, הם היו בחגיגה, זה מחזיר אותם לרגע החופה. ברגע החופה הם לא עסקו בפרטים, נכון? ברגע החופה הם לא עסקו במי יוציא את הזבל, ומי יעשה סנדוויצ'ים לילדים, ומי, טוב, לא היו ילדים, אבל אתם מבינים, לא עסקו במי ישלם על הדלק ומי ישלם על הסופר, אלא הם היו במקום של אהבה. ולזה ראש השנה מכניס אותנו, מכניס אותנו למקום כזה של שהרצון הפנימי הוא נחשף, האדריכליות האלוהית השורשית, היושר שעומד ביסוד הבריאה, הוא הדבר שבעצם אנחנו נזכרים בו בראש השנה. ו הדבר הזה הוא הדבר שהכי פועל עלינו, על הנפש. יש איזשהו, הרי זה יום הדין, נכון? אנחנו נידונים בראש השנה, אבל יש עוד צד כזה של יום הדין, שאנחנו בעצם מתבוננים על הסדר האלוהי השורשי של המציאות, על הרצון האלוהי השורשי של המציאות. נגיד, אני אדגים לכם את זה מיצחק אבינו, נכון? אנחנו אומרים שיצחק אבינו, אנחנו אגב מזכירים אותו הרבה בראש השנה, נכון? העילו של יצחק, עקדת יצחק קוראים. אז הייתי מצפה, אנחנו יודעים שאברהם הוא צדיק כזה שהיה מרכבה למידת החסד, ויצחק צדיק שהיה מרכבה למידת הדין. אז הייתי מצפה שהוא יקים בתי דין וידון אנשים וכולי, כל הדברים האלה אנחנו בכלל לא מוצאים ביצחק, נכון? אז מה זה מידת הדין של יצחק? שהוא הצדיק עליו את הדין. הוא היה כל כך מחובר ומאוחד עם השורש האלוהי, עם הסדר האלוהי המהותי, השורשי. הוא כל כך חי אותו, בלי שום סטייה. הוא בכלל לא שייך אל העולם הזה, יצחק. הוא שייך אל הסדר השמימי. הוא שייך אל השמיים. תשימו לב שיש מעט מאוד סיפורים על יצחק בתורה. אברהם אבינו מלא סיפורים, יעקב אבינו מלא סיפורים. יצחק, עד שאתה מצחיח כאילו להכיר אותו, פופ, עוברים ליעקב, כמעט פה מה לתפוס, הוא חפר כמה בארות, סתמו לו, נגמר, נכון? כאילו, מה קרה שם? החשידו, חסו בשבילו, ונגמר. למה? כי יצחק, הרב צבי יהודה היה נוהג לומר, שהוא לא שייך לעולם הזה, הוא שייך אל השמיים, הוא שייך אל העולם הבא, הוא כולו אחוז בדין בשורשו. אז הדין של ראש השנה זה לא רק זה שאנחנו נדונים, אלא זה שאנחנו חוזרים לעמוד בדין. אנחנו חוזרים להיות שייכים אל הסדר האלוהי הפנימי של המציאות. והרבה הרבה דברים שקשורים בתפילה ובכל ההנהגות שלנו ביום בראש השנה, הם קשורים אל הנקודה הזאת. שכאילו אנחנו, כל הסיבוכיות של החיים, כל הווידוי שאנחנו לא עוסקים בו בראש השנה, אלא בשאר 10 ימי תשובה, כל הדברים האלה עכשיו זה לא הנקודה. הנקודה זה תעזוב הכל, תהיה קשוב אל השופר, תשמע את כל הנשמה, תתוודע אל תארת השמיים, אל הסדר האלוהי הפנימי של המציאות, זאת הנקודה, ותיישר את החיים שלך על פי זה. בסדר? זה יום הדין, להיות אחוז בשורש האלוהי של המציאות, בסדר האלוהי הפנימי. וכשאנחנו בעצם בשעת תקיעת השופר, בתוך החרדה הזאת של הנפש, היא תפסה כיוונים לא נכונים, תפסה כיוונים שהוא אדם מרוכז בעצמו, הוא אגוצנטרי, הוא במקום החומרי שלו, פתאום הנפש שלו נחרדת, והוא מסתכל אל השמיים, אל רצון השם, אל מה השליחות שלי בעולם. בשעה הזאת אנחנו נידונים, אז כתוב שהשטן הוא מתערבב. למה השטן מתערבב? כי פתאום כשהרצון הפנימי שלנו הוא בעצם עקוד בשורשו, הוא מחובר אל הגובה האלוהי, אל הרצון הפנימי הכי הכי עמוק, אז איך אפשר לדון אותנו? פתאום מתגלה המהות האלוהית של האדם, המהות הפנימית של האדם, זה שמתערבב השטן. אין מה לקטרג פה, הנפש היא כולה התחדשה. כתוב, תיקו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. מה זה בכסה? בשעה שהירח מכוסה, נכון? אז זה גם בשעה שהאבונות שלנו הם מכוסים. בכסה, כאילו, אתה בא כאילו לבחון מישהו, כן, אתה... אבל חשוך בחדר, כן, חשוך. אתה רואה רק את הדברים הטובים שבו. זה יום הדין. יש פה איזה משהו שהשופר הזה, הוא מכניס אותנו למקום הכי הכי פשוט של האישיות שלנו. עכשיו אני רוצה קצת לדבר, לגעת במושג הזה שאני הזכרתי אותו כמה פעמים, אני רוצה טיפה להעמיק בו, להבהר בו. אתם יודעים? כן, כן. שעת תקיעת שופר? יש המון כוונות, זה מובא בספרים, המון המון כוונות, וככל שאדם גדל יותר מבחינה רוחנית, יש לו עוד כוונות ועוד כוונות, זה מתעמק עם עם השנים ועם ההתפתחות הרוחנית של האדם. אני נתתי פה איזושהי כוונה שאני חושב שהיא מאוד 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 חזקה. מה שאמרתי בתחילת השיעור, ככה פתחתי, מי שלא היה, לא כולם היו, אני אחזור עליה עוד פעם. אנחנו רגילים, אם אנחנו מסתכלים נקודה על דף לבן, שהנקודה היא המרכז והלבן זה הרקע, נכון? ודרך משל אנחנו רגילים שאנחנו המרכז, אנחנו כמו הנקודה, והחיים, מה שקורה מסביבנו זה רקע לנו. כאילו אדם מאוד מרגיש את עצמו, הוא מאוד חי את עצמו וכו'. והחרדה של הנפש בשעת תקיעת השופר, היא מכניסה אותנו לבבת אחר לגמרי, שאנחנו הרקע, אנחנו לא המרכז, אנחנו הרקע, כל אחד ואחד, למה? לסדר האלוהי של המציאות שאמור להופיע. והנשמה האלוהית שרוצה להתגלות בדרכנו. אנחנו הופכים להיות רקע לאלוהות. השם יתברך הוא המרכז. אנחנו הרקע. אנחנו לא המרכז. אם אדם יפנים את הכוונה הזאת אפילו, הוא ירוויח רווחים גדולים מאוד מאוד. לכל השליחות שלו, לכל השנה הבאה, היא תתברך. ופתאום יהיה לו הרבה מאוויים קדושים, הנשמה שלו תפקה, הוא נוגע ממש בנקודה הכי תאורה של הנפש. למעלה מכל הסיבוכיות והפרטים, מה? ברקע. אבל מה שקורה לנו, זה שאנחנו שוכחים את זה בדרך כלל. האדם הוא בעולם חומרי, עולם מסובך, קשיי פרנסה, מתיחות, חומריות וכולי, אנחנו שוכחים את זה, האדם נשחק. השופר מכניס אותנו למקום הפשוט הזה מחדש. יש הרבה דברים בראש השנה שמכניסים אותנו למקום הזה של לחיות את הדין בשורשו, להתבונן על הסדר האלוהי במציאות, על הרצון הפנימי הכי שורשי, ולהתחיל לדרוש את זה מחדש מעצמנו. לחיות בגובה הזה, בגובה, להתחיל התחלה חדשה, התחלה שהיא ממקום שמאוד מאוד מרוכז בסדר האלוהי של המציאות, ברצון השם מהמציאות, בסדר? וזה בעצם חזרה אל הפשטות. אז אני אסביר לכם למה אני קורא לזה פשטות, בסדר? אני כדי דם בקונוטציה שלו, פשטות זה כאילו דבר... כזה פשטני, נכון? וזה לא נכון. ברוחניות פשטות זה דבר מאוד מאוד עליון. אני אסביר את זה רגע. בוא ניקח את זה רגע ממקום אחר. אתם יודעים שיש כאלה זה כתוב בשולחן ערוך, שהם נוהגים בראש השנה לסיים את כל ספר תהילים. ויש כאלה שאפילו פעמיים מסיימים את ספר תהילים, נכון? כמניין כפר, כי יש 150 פרקים בתהילים, ומניין כפר זה יוצא 300 בדיוק. אפשר לשאול, למה המנהג הזה השתרש דווקא בראש השנה? הרי לכאורה התהילים זה לא שייך דווקא לראש השנה, נכון? זה שייך לכל השנה, נכון? זה אפשר להגיד שביום חג שבועות ההילולה של דוד המלך, נכון? היא יקרא פעמיים את תהילים, או ביום כיפור, או אני לא יודע מה, או בפסח. למה דווקא בראש השנה? מה הנקודה? אז אני רוצה רגע לגעת בנושא צדדי, אבל הוא מכניס לנו כאילו בדלת הגדולה לנושא המרכזי שאני רוצה להיכנס אליו. אז יש צד בספר תהילים שהוא ספר מאוד מאוד פשוט. מה זאת אומרת ספר מאוד פשוט? לא בגלל שהוא כתוב פשוט, הוא כתוב, יש פרקים מאוד מסובכים, שאתה לא מבין מה הוא אמר, כן? אבל הוא פשוט במובן הזה שכל אדם מאמין, הוא בעצם מוצא את עצמו מזדהה עם מה שדוד המלך חווה. כלומר, הוא הצליח לנסח את דוד המלך את החוויות שלו, בלי שאתה אפילו יודע מה הרקע של הפרק. אתה לא יודע שאני יודע שלום הרד בו, ששאול רדף אחריו, או שאני לא יודע מה. אתה פשוט קורא את זה כאילו, אתה אומר, בונה, זה בדיוק מה שעובר עליי עכשיו. אני שופך את הנפש שלי דרך המילים שהוא כתב, דרך התיבות האלה. אני מוצא את עצמי בתוך זה. למה? כי זה כאילו החוויות שלי. זה בגלל שזה ספר מאוד מאוד פשוט. זה לא פשטות שנמוכה, שהיא כוללת מעט מאוד בתוכה. זה לא הכוונה שאני אומר פשטות, אלא הפוך. זה פשטות עליונה כזאת שהיא כוללת הכל. אתם מבינים? דוד המלך הוא היה גם כן מרכבה למידת המלכות. הוא כלל באיזשהו מקום את שורש של כל נשמות ישראל. החוויות שהוא חווה זה חוויות שבעצם כל אדם מוצא את עצמו בתוכם, במצוקות, בתפילות, בשמחה, בהודיה, במקום הזה של לשפוך את הנפש מלפני השם. זה פשטות שהיא כוללת בעצם איזה פשטות נשמתית, אצילית, שהיא פנימית לכל המלבושים. ולא כל כך משנה מה המאורע שהוא חווה, משנה החוויה הרוחנית שהוא חווה, המסקנה שהוא הגיע אליה, ההודעה שהוא עכשיו אומר. והפשטות, פשטות כזאת היא חושפת שורש עליון שהוא למעלה מכל הופעה מציאותית. אמרתי לכם, לא משנה הסיפור הרקע. יש כאלה שמקבילים, הנה תראה הפרק הזה, ששאול רדף אחריו, תראה מה הוא ראה. ושדואג, הרג את עיר הכהנים, אז תראה מה הוא כתב. כן, יש כאלה שזה בסדר, זה אפשר ללמוד ככה תהילים, וזה טוב ללמוד ככה, אבל בפשטות שאתה קורא תהילים, אתה לא שם, אתה לא במקום הזה, אתה במקום של לחוות את זה בעצמך, זה למעלה מכל הופעה מציאותית. ובגלל שלא, האירוע שקרה הוא לא העיקר, זה רק רקע וזרז לתהליך נפשי, לתהליך אמוני, לעמידת הנפש מלפני השם, לשפיחת הנפש, לרגשות הקודש שנולדו לדוד ולמאוויים הכי הכי אציליים. ובעצם גם כשדוד הוא חווה את המורכבות הכי גדולה והיו לו חיים מאוד מאוד מורכבים, אז תשימו לב שכל העיכול של הדברים הוא עיכול מאוד אמוני, מאוד ממש ברוח הקודש. יש פה איזו חוויה של החלמה ותמיד חזרה אל הפשטות, אל התקווה, אל האמונה. בסדר, אז עכשיו עד כאן זה מעין מאמר מוסגר כזה, שאני תפסתי טרמפ על ספר תהילים, בשביל קצת לברר מה אני מתכוון פשטות, בפשטות, בסדר? הפשטות פה של ספר תהילים זה פשטות שהיא כאילו נוגעת בכולם, היא מאוד שורשית, היא שייכת לכל אחד ואחד. זה פשטות רוחנית, נשמתית, אצילית כזאת. ובאמת להיות אדם פשוט זה לא דבר כל כך פשוט, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד מורכב. המהר"ל מבאר שככל שהעולם הוא, אתה נוגע ברובד יותר חיצוני של המציאות, הוא רובד יותר מורכב, ורובד יותר פנימי הוא רובד יותר פשוט, ברמה הרוחנית. גם מצד המקובלים מדברים על כל מיני עולמות, אז ככל שעולם הוא יותר פנימי, מדרגת האחדות שבו היא גדלה. בסדר, זה קצת שייך לתורת הסוד. עד כדי כך שיש עולמות שאין לנו כבר נגיעה בהם, כי אנחנו לא מצליחים להשיג שם, אנחנו מצליחים להשיג עד נקודה מסוימת. בסדר? יש איזה השגות מסוימות שהן נחסמות, אנחנו לא משיגים את ה... לא, לא, אנחנו מבינים בכלבים מאוד מאוד כלליים, בשמות, אבל... כי זה פשטות כל כך גדולה שאנחנו בתוך העולם המורכב שלנו כבר לא מצליחים לגעת שם ברוחניות האצילית הזאת. וכולי. אז באמת להיות אדם פשוט בעולם הזה זה מעלה שיחידים זוכים לה, אבל טוב מאוד שהאדם הוא ישאף למקום הזה בתוך כל המורכבות של העולם הזה. זה דבר מאוד נחשף ודבר שיש בו הרבה מרפא של הנפש, השופר של ראש השנה הוא בא להזכיר לנו את הנקודה הזאת. הוא את כל מה שהחיים המורכבים בעולם הזה הם משכיחים מאיתנו, השופר בא ולהזכיר לנו. נכון, זה יום זיכרון תרועה, נכון? יש איזה מין זיכרון תרועה למה? מה אנחנו נזכרים? אנחנו נזכרים, אמרתי לכם, ברצון השם הפשוט, בסדר האלוהי השורשי של המציאות, בתוכנית המקורית, לא איך שהעולם מסתבר, איך שהחיים שלנו הסתבכו, איך שנמשכנו אחרי החיצוניות, אנחנו נזכרים בשורש, במשל הזה שאמרתי לכם מקודם, מה היה ברגע החופה, לא מי יוריד את הפח ומי טפל בילדים. זה כל פשוט כזה שהוא מחלץ את האדם ממש מהמערבולות של התביעה בים של החיצוניות, של המורכבות. וזה כל, חזל אמרו, תשימו לב בפסוקים שאנחנו אומרים, במוסף וכו', הוא מזכיר לנו את הקול הפשוט של מתן תורה. הקול השורשי הזה ששמענו את דבר השם. של אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וזה מזכיר לנו את המסירות נפש בעקדת יצחק. איזה תמימות הייתה ליצחק, איזה פשטות להקות עצמו. אתם יודעים שיצחק היה בן 37 בעקדת יצחק, הוא היה אדם מאוד חזק. הוא בא לאבא שלו ואמר לו, תקשור חזק שאני לא אקפוץ בטעות ואני אהפוך להיות טריפה או משהו כזה, תקשור חזק. איזה אמונה, איזה עומק. זה מחזיר אותנו לשם, לאפרו של יצחק שצבור על המזבח, המוכנות הזאת למסור את הנפש על דבר השם, על הסדר האלוהי של המציאות, למסור את הנפש על רצון השם. מחזיר אותנו הקול הזה של השופר לזיכרון האלוהי הזה שמשתקח מאיתנו. בסדר? זה אנחנו נזכרים בסדר האלוהי של המציאות. אנחנו מחוברים יותר ויותר ויותר אל האידיאלים האלוהים שאמורים להופיע דרך החיים שלנו, מה שהתורה מצווה עלינו, מה שרצון השם מאיתנו. זה כל פשוט שאין בו, תשימו לב, אין בו הברה, אין בו עוטבים, אין בו אמצעים מלאכותיים. זה כל טבעי כזה, טבעי רוחני, מאוד רוחני. ואל הקול הזה הנשמה היא משתוקקת. אנחנו לא משתוקקים לקולות מורכבים, הנשמה היא לא משתוקקת. היא משתוקקת אל קול פשוט, אל קול הנשמה. לא קולות של, נכון, חז"ל אמרו על הנפש, על הפסוק, וגם הנפש לא תמלא, משל לבת מלך שהתחתנה עם עירוני, ואפילו כל מעדני עולם שהוא מביא לה, היא אינה שמחה כיוון שהיא בת מלך. הנשמה היא לא משתקקת לקולות של הגוף העירוני הזה שהתחתנה איתו, היא לא משתוקקת לכל תאוות העולם הזה, היא משתוקקת לחיות אידיאלים אלוהים, להיות בדבקות בהשם, להתדמות, שאדם בהנהגה שלו יתדמה לעליון, יתדמה פונקציונלית, ילך במידות בדרך השם, יהיה אדם כללי ומוסרי, תהיה לו דבקות על ידי דמות. וזה הקול השמימי הזה שהבת מלך היא כל כך רוצה לשמוע, היא רוצה לשמוע אותו כל השנה, כל השנה, אבל לפחות בראש השנה, בהתחלה של הכל, נכון? הכל הולך אחר ההתחלה. ההתחלה היא התחלה חדשה, כל שנה זה התחלה חדשה. התחלה, אדם אומר, אני רוצה כל השנה לשמוע את הקול הזה, את הקול האידיאלי הזה, הקול הזה של הדבקות בהשם. מה? כן, אבל הקול של השופר הוא קול פשוט, הוא קול רוחני. הוא לא קול של עכשיו אני לוקח איזה כלי מיתר ועושה תווים ומקמים וקצבים וכו', אלא זה קול מאוד פשוט, מאוד שורשי כזה. זה נכון שיש בו, נכון, יש בזה רמזים, מידת החסד, מידת הדין, כל התרועה ותקיעה ותרועה וכו', ושברים, יש בזה כל מיני רמזים, כל מיני דברים. אבל סופו של דבר זה הקול האלוהי שהוא כאילו הוא מתפשט עד הרבדים הכי חיצוניים של המציאות, של האישיות שלנו, כאילו מהנשמה אל הרוח, אל הנפש, אל הגוף, הכל, הכל, הנשמה היא פתאום מתפשטת החוצה. בשעה הזאת אנחנו נידונים, כשהנשמה היא רק משתוקקת להידבק בהשם, לחיות חיים אציליים, להיות שייכת אל הסדר השורשי של המציאות, ו אמרתי לכם שהאחדות האלוהית זה בעצם הדבר הכי פשוט שאנחנו לא משיגים. ואנחנו לא משיגים את זה עד הסוף, אבל משהו ממנה אנחנו מבקשים לספוג אל החיים שלנו, אל ההנהגה שלנו, אל ההשגה שלנו. והלב, כשאדם הוא שומע תקיעת השופר, אז כשאנחנו נזכרים ברצון השורשי של השם מהמציאות בשעת תקיעת שופר, אז הלב הוא מקבל ברצון את מלכות השם. יש פה איזה מין תהליך כזה של לא כפייה מבחוץ, אלא זה מין מזדהות פנימית כזאת. אנחנו עוברים תהליך כזה של רצון לחשוף את רצון השם ב, 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 בשעה הזאת. הדין הוא מתרכך, אמרתי לכם, אנחנו נידונים בשעה הזאת, אז כל הדין הוא מתרכך דווקא מתוך ההזדהות. אנחנו באמת חפצים שהאור האלוהי הוא ימלא את כל את כל מושגי המציאות, את כל מערכות המציאות, את כל ההנהגה שלנו, את כל המידות שלנו, כל המעשים שלנו, שהעולם הוא יתוקן, שכל הרישה כולה כעשן תכלה, שיעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך. כל המקום הזה של התפילה של ראש השנה מכניס לנו למקום הזה השורשי, הפשוט, התוכנית הראשיתית הזאת, למקום של תשובה מאהבה. אנחנו לא עוסקים בפרטים, לא עוסקים בוידוי, זה אנחנו נמצאים במקום של יראת הרוממות מול הגודל האלוהי, ואנחנו אומרים ממש בענווה פשוטה שכל האישיות היא מזדהה איתה. בראש השנה, השם מלך, נכון? אומרים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, השם הוא האלוהים, מלך שאנחנו רוצים שהמלכות שלו תופיע יותר. אנחנו מתפללים על זה, אנחנו מבקשים את זה, הנשמה שלנו משתוקקת לזה, זה לא משהו חיצוני, יש לנו הזדהות עם זה. זה הדבר שהכי אנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים? אנחנו הבנו שאנחנו רקע להופעתו. אנחנו רוצים שהשם ימלוך, שזה מה שימלא את המציאות. שכל הקליפות האלה יסתלקו, שכל הנגות הלא טובות ילכו, שרק אור השם יופיע. זה מה שעובר עלינו בראש השנה. זה תהליך שכל השנה אנחנו אחרי זה פורטים אותו. אמורים לפרוט אותו, כן, לפרוטות. אנחנו עכשיו שייכים אל הכלל, אל הגודל הכי הכי שורשי. ואנחנו אומרים, השם מלך, אנחנו מוכנים להקריב הרבה בשביל הדבר הזה. בשנה הקרובה אנחנו מוכנים לעשות הרבה בשביל הדבר הזה, בשביל שהשם, המלכות שלו תופיע יותר בעולם, שהאור האלוהי יתפשט, שהמלכות שלו תתרחב, תתעמק. אנחנו, אין לנו קושיות על השם. יש לנו רק קושיות על עצמנו, על כל העיכובים שלנו בהמלכה שלו. זה בשעת תקיעת השופר. אין לנו שום קושיות על ההנהגה האלוהית. יש לנו קושיות על ההנהגה שלנו. למה אנחנו לא תמיד מצליחים? למה אנחנו לפעמים טועים בדרך, מתערבבים, מתעצלים? אנחנו עכשיו רוצים לקבל על עצמנו להעמיק בשנה הקרובה את מלכות השם בארץ. להרחיב אותה בכל מערכות המציאות. אנחנו רוצים כל הזמן להחזיק את המבט הזה שהשם הוא מלך והוא הולך איתנו תמיד. ההשגחה שלו היא עלינו כל רגע ורגע. מלך שאוהב את עם ישראל. הרמח"ל אומר אומר משהו מאוד מאוד יפה, ובראש השנה זה מאוד מתחדד. הוא אומר גם בדרך השם וגם בדעת תבונות. הוא אומר שקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל להיטיב. וההטבה הכי גדולה זה שהאדם הוא זוכה בהטבה הזאת בעמלו, שהיא באה לו בעמלו. זה לא מתנת חינם. מתנת חינם זה נקרא נעמה דקיסופה בספר מגיד מישרים של רבי יוסף קארו. לחם ביזיון. כמו אני שמקבל צדקה אבל הוא מתבייש קצת להסתכל במי שנתן לו את הצדקה, נכון? הוא לא באמת שמח בזה. אבל אם אדם מקבל משכורת, הוא שמח. הוא אומר, עבדתי, בחודש הזה קראתי את עצמי. יש לי כיף עכשיו, אני שמח. נכון? במשכורת שלי. שמח בקציר שקצרתי מהשדה. יש לו שמחה. אז ההטבה היותר שלמה זה הטבה שהאדם בעצמו עמל עליה, נכון? שהניתב הוא בעצמו זכה. עכשיו, הרמח"ל אומר משהו נקודה אחרונה, שבראש השנה זה מאוד ככה ניכר הדבר הזה. הוא אומר שבעצם מה זה השכר הטוב שהאדם זוכה אליו? השכר הטוב זה הדבקות בהשם. אתם מבינים? הוא אומר משהו מאוד מאוד מפתיע. מה זה השכר של האדם? הדבר הכי ההטבה הכי טובה. עצם הדבקות בו. זה ההטבה הכי טובה שהאדם זוכה אליה. מבינים מה אני אומר? ובראש השנה אנחנו נזכרים. אנחנו אומרים, מתחדדים עוד פעם ועוד פעם על הנקודה הזאת, שזה זה, זה תכלית החיים. זה השליחות שלמענה באנו לעולם. זאת לא השליחות, אלא מכאן נגזרת השליחות שלנו, מתוך הרצון להיות דבקים בו, להמליך אותו, לחיות אותו, לחיות חיים אידיאליסטיים של התדמות אליו, להמליך אותו. ראש השנה, השופר, וכל העבודה של היום הזה, זה סביב הנקודה הזאת. אנחנו נזכרים בדבר הזה. וזאת ההמלכה. בסדר? בסדר? יש לכם איזה שאלות או משהו, טענות, מענות, קושיות? מה? שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולם. נזכה כל עם ישראל להמליך את השם יתברך בכל הכוח, ושתקיים בנו באמת מה שאנחנו אומרים, תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה. השנה אנחנו מרגישים את זה חזק, שהעולם יכול להסתבך מאוד, לצאת מאוד מהסדר שלו, נכון? ריבונו של עולם מדבר איתנו, אנחנו צריכים מאוד להקשיב לכל הפשוט הזה של השופר, מאוד להתנער מכל מיני חיצוניות שגורמת מכל מיני נגיפים רוחניים, תרבותיים, שגורמים לנגיפים גופניים, להתנער מהם, לחשוף רק את תואר הנשמה, את כל הפשוט של השופר, ותמלוך על כל העולם בכבודך, נכון? אתה על כל העולם בכבודך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, שנה טובה.